כן. אני אתחיל ממש בנקודה הצדדית, היא לא קשורה ישירות לנושא, אבל היא אולי דרך להיכנס לסוגיה שפתחנו את השבוע שעבר. באופן פשוט כולם יודעים שכל הסוגיות של האבלות על החורבן הן דרבונו. החשבון הפשוט, זה לא יכול להיות דאורייתא בגלל ש... כן, התורה לא ניתנה, לא נכתבה, התורה נכתבה לפני שבית המקדש נחרב. אבל אני רוצה, יש באמת שאלה מעניינת, כאילו, הרמב״ם סבור, דעת הרמב״ם, שכל הדינים, המצוות, האיסורים, דרבונון, אנחנו מצווים לקיים אותם, כי כתוב בתורה לא יסוסר מכל אשר יורוך. זה דעת הרמב״ם. הרמב״ן שואל, הרמב״ן חולק על הרמב״ם. הרמב״ן טוען שלא יסוסר נאמר רק על, על, על מה שנקרא הפירוש שחכמים מפרשים את התורה עצמה. לצורך העניין, למתס מלוכס אל שבס, שזה דרבונון, זה הכוונה חכמים, דברי חכמים שפירשו את מה שכתוב בתורה לא יסוסר כל מלוך. על זה נאמר לא יסוסר. אבל דילים דרבונון, אומר הרמב״ן, אין על זה לאו בתורה. אז נשאלת השאלה, השאלה מפורסמת מאוד. אם ככה, למה אנחנו חייבים לקיים את זה? מי שלמה אני בדי הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה לשמוע לחכמים. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה בתורה לשמוע לחכמים, אז למה חייבים לעשות את זה? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה מאוד. זאת אומרת, ההגדרה, החלוקה בין דרבונון לדאורייתא היא לא סכינה חריפה. יש הרבה מאוד דברים כאלה שהם, אפשר לראות אותם באמצע, בין דאורייתא לדרבונון. למשל, התורה ציוותה אותנו באיחוד החודש השביעי לתקוע בשופר, להריע בשופר. אני נכנס לכל הפרטים. המצווה של שופר כוללת בתוכה שלוש תרועות. שלוש פעמים להריע. ולמה? חז"ל ירדו בחוכמתם והבינו שהסוד של שלושת התרועות זה מלכו יזכרון לסוף שופר. זה התוכן, זה הפשט בשלושת התרועות. עכשיו אני אשאל, להגיד את מלכו יזכרון לסוף שופר זה דאורייתא? לא. התורה לא ציוותה במפורש להגיד את הדברים. מספיק כשאתה מריע לזכר העניינים של מלכו יזכרון לסוף שופר. אבל ודאי שמתאים וראוי ונכון להרחיב את התרועה ולהגיד את העניינים שבלכויות זכרות השפורות גם בדיבור. אז האם להגדיר את זה כדרבונון? כן. בסופו של דבר, אם אדם שואל, האם התורה מחייבת אותי להגיד את הברכות? לא, אתה יכול לצאת את החובה בשלוש תרועות בלי להגיד שום ברכה. אבל הדין דרבונון שיש כאן הוא הרחבה של הדאורייתא והוא מתבקש מתוך התורה. עד כדי כך שכל מה שחז"ל טרחו להגיד לנו שמלכו זכרון שושף עושה דרבונון, רק בגלל שהתעוררה שאלה, אדם שצריך ללכת לאחת משני ערים, באחת יש תקיעה ואין ברכות, באחת יש ברכות ואין תקיעה, אז יותר חשוב לשמוע את התקיעות. זאת אומרת שכן, זו דוגמה אחת, או לחילופין, האיסור לבקש צרכים בשבת. הוא ודאי לא איסור דאורייתא. כן, אין, לא כתוב בתורה, זה לא נכלל ולא יסוסר כל מלוכו. אבל חז"ל ירדו לעומק המשמעות של שבת, ומטרת התורה שתהיה אווירה מסוימת בשבת, והאווירה הזאת סותרת לעמוד ולהגיד תהילים. כן, יש מצבים שפיקוח נפש, אז מותר, כן, לצורך אלה שיש בסכנה. אבל עקרונית אסור להתפלל בשבת על, על צרות וכאלה, כי זה לא מתאים לשבת. אז זה שזה לא מתאים, זה דאורייתא. אז לכן, כן, זה, אני חושב שזו תשובה אמיתית לדברי, לשאלה על הרמב״ן. כן, האם נכון לקיים את התורה רק בצורה המצומצמת שלה, או לקיים אותה באופן רחב ונכון? ברור לחלוטין ש... עוד דוגמה, הגמרא אומרת שצריכים ערב תבשילין, הוא נלמד מזוכר סיימן שבס לקדשה. זאת אומרת, אם יום טוב חל בערב שבס, אז יש חשש שמא בני ההכנה ליום טוב ישכחו להכין אוכל לשבת, וכבוד וקדושת השבת ייפגעו, אז צריך לעשות משהו כדי שיזכרו להכין לשבת. האם חייבים דווקא להכין מערב יום טוב, זה הצורה היחידה? לא, אפשר לפתור דאורייתא את הבעיה בעוד דרכים. אפשר לעשות שלט גדול ולכתוב, נא לזכור להכין. אפשר היה, עוד דרכים אפשר, שמישהו היה עובר בכל בית ובית והיה... אבל חכמים תקנו לעשות את זה בצורה מסוימת. אבל שוב, המחייב הוא השמירה על התורה. וככה כל דין דרבונון, כל המצוות והאיסורים והדינים דרבונון, הם כולם נובעים מתוך התורה. אמרתי את כל זה, שזה דבר נכון לכשעצמו, אבל גם כהקדמה לסוגיה שלנו. אין ספק למי שלומד את התוירו, שהשורס השכינו היא אחד הנושאים הכי מרכזיים בתורה. הוא, כן, בשביל להמחיש, כן, עם ישראל מקבל את התוירו בסיני, מיד אחרי קריטת הברית בסוף פרשת משפטים, משה רבינו עולה להר ל-40 יום ו-40 לילה, מה הוא מקבל שם? פרשיות תרום ותצווה ותחילת כסיסו, הכוונה היא את הציוויים על הקומס המשכון. והתכניסי ועושו לו מקדוש ושוכנתי בסויכו. זאת אומרת, השורס השכינו היא התוצאה הישירה, כן, קריטת הברית היא שהקודש ברוך הוא ועם ישראל יחיו ביחד, וזה קורה על ידי השורס השכינו. חלק גדול, פרס השבוע אנחנו לומדים על דיני אורי מיקלוט, וכתוב בתורה שם, ולא יסח הניפו יסח אורץ, כן, אסור לקבל, לא תיקחו כופר אשר לנפש רוצח אשר הוא ראש הולמוס, ושם כתוב למה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, זאת אומרת, הנימוק והסיבה על האיסור הזה, כי השורס השכינו. וכן עוד הרבה מאוד פרשיות בגדוישים, בגדוישים תהיו כקודש אני השם, והכוונה היא, ואני איתכם, אז לכן אתם צריכים להקפיד על הדבר הזה. זאת אומרת, השורס השכינו הוא התכלס של התורה. עד כדי כך שאומר הרמב"ן, ידועים דברי הרמב"ן, שהמצוות שעושים אותם בחוץ לארץ או בגלות, הם בבחינת הציווי לוח ציונים. הכוונה היא, באמת התכלית של המצוות היא השורס השכינו, זה המטרה של כל התורה כולה. אם חיים במצב שבו אין השורס השכינו, אז המצוות אין להם את הערך העיקרי האמיתי שלהם הם נועדו. אז נצטווינו לעשות אותם כדי ש, איך אומרים, שנזכור, כשנחזור חזרה, נזכור לעשות את המצוות. זה חריף מאוד, אבל מה כתוב פה? כתוב פה שהשורס השכינו ינסה מאוד מאוד מרכזי. עכשיו, קרה מה שקרה. קרה מה שקרה, והשכינה נסתלקה מישראל. אני אומר את כל הסיפור של הגלות במשפט אחד קטן. השכינה הסתלקה מישראל. באמת זה תהליך שהיה בו כמה וכמה וכמה שלבים. חורבן בית ראשון הוא שלב אחד. אולי עוד קודם לכן, יהושיהו כבר גנז את ארון הברית. זה עוד שלב בשורס השכינו. אחר כך בית שני, אומרת הגמרא ביום בסוף פרק כמד איומה שלא היה בו שכינה ממש. ועדיין, כן, השכן בבית הזה, השכן בבית הזה, וכן הלאה. יש בחינות שונות. בסופו של דבר, חורבן הבית השני הוא חתימה. של השלב הזה, כן? עד שתהיה גאולה, אין השורס השכינו. אין גילוי שכינה, העם היהודי חי באסתר וכו'. כן? במובן מסוים, הנושא הכי מהותי, או בין הנושאים הכי מהותיים של התוירו, נעלמו. עכשיו אני אשאל, האם יהודי, האם ייתכן שיהודי יגיד, בסדר, אסתלק, אסתלק. או שזה דורש התייחסות. אני מתכוון לשאול, האם האבלוס על סילוק השכינה מישראל היא לא דאורייתא? אז שוב, אם אנחנו שואלים את הדבר בשפה ההלכתית הטהורה, כל פרט יש לו, כל עניין יש לו צורה מסוימת איך עושים אותו. לצורך העניין, חכמים תקנו לעשות את האבלות על ידי הצום והתענית ותשעה באב. ברור שהדבר הזה הוא דין דרבנן. את ההתייחסות לביטול השראת השכינה הייתי יכול לעשות בעוד דרכים. הייתי יכול לבחור תאריך אחר, שאולי נגיד שבעשור בטבס, שאז התחיל הכל, אז נעשה את התענית הגדולה. הייתי יכול להחליט או לחשוב שלא צריך תענית, רק אבלוס. הייתי יכול לחשוב, עוד אסירי, רבי יוחנן אומר שאם הוא היה שם, הוא היה עושה את זה באסירי באוב. כי עיקר הבית נשרף באסירי באוב. כל מיני אפשרויות, ובוודאי שבסופו של דבר הצורה של כל דבר הנהיה, הוא דרבונו. אבל בסופו של דבר יש פה משהו מאוד מאוד מהותי. ההתייחסות, כן, כמו שישאל השואל, מישהו היה לי איזה ויכוח עם יהודי אחד. יהודי אחד אמר לי, כשהייתי לנחם, כשאבא שלו נפטר, אז הוא אמר לי, דה, סחוי ופוסקים, שמחמדוי במויסו יהודי רבונו. כן, כל הדיני כובד שלוהגים באבא ואמא, אחרי שהם נסתלקים, כן, יש כמה הלכות כאלה בגמרא, זה דה רבונו. אמרתי לו, לא נראה לי שיכול להיות מחמדוי בחיוב, ואין מחמדוי במויסו. אם באמת יש כבוד בחייו, אחר כך האדם מת, אז זה, כלום, ברור שצריך למצוא, צריכים להיות דרכים, איך עושים את זה, וזה חכמים סידרו, סדר. כן, האם הסדר הוא להגיד, זכרנו לברוך אליך, יואיל או מבוא? אפשר לחשוב על דרכים אחרות איך לעשות את זה. אבל, וזה חכמים קבעו. ואני חושב שזה כלל גדול ופשוט, ואני רוצה קצת יותר לבאר את הדבר הזה, שהאבלוס, האבלות על סילוק שכינה, האבלות על הגלות, על החורבן, על ירושלים, היא דבר יסודי מאוד. מהותי מאוד ומשמעותי מאוד בחיים שלנו. הוא בעצם בא להעמיד את השורס השכינו בגלות, אי אפשר בלי זה. כמו שאדם שאבא שלו נפטר, והוא מקיים את הדברים שחז"ל סידרו, או שנוהגים בישראל כדרך, כסדר של כיבוד אב, כבכבדי במויסוי. אז זה כבוד לאבא שלו, זה האופן שבו הוא מתייחס לאבא שלו היום. כן? כשאבא היה חי, אז היה מכבדו בחיו, והיה כיסא שלו על ישב במקום אמוי, והיה להגיש לו אוכל וכו'. כל זה נעלם אחרי שהוא מת. כן? שמעתי בעצמי, מרב חיים קניבסקי, שאין על ישב במקום אמוי אחרי מיסה. זה היה, היינו, היה בבית, רב חיים היה, אמר שיעור לי, נשמעת אבא שלו, בשנה הראשונה. היה שיעור ירושלמי, כל מוצא שבס. והייתי אני באתי בשבוע השני, והיינו שישה אנשים. אבל תוך שלושה שבועות היה שם כבר עמוס והרבה, היה הרבה אנשים, וכבר לא היה מקום לשבת. אז עמד שם בן אדם וישב, והיה שם את הכיסא של הסטייפלר. אני לא יודע אם הדור הצעיר זוכר, היה לו כיסא כזה, שרב חיים לקח אותו אחרי שהסטייפלר נפטר. אז רב חיים שואל את היהודי הזה, למה אתה לא יושב על הכיסא? אז הוא אומר לו, זה הכיסא של הסטייפלר. אז רב חיים חייך, הוא אומר, תן לי לשבת על זה, ותשב על הכיסא שלי. אחרי שהוא ישב, הוא אומר לו, תראה, על הכיסא של אבא אין סיבה לא לשבת. אין מרחב, אין על ישב במקום אחרי מיסא. זה כבר לא המקום שלו. הוא כבר לא יושב פה. הכיסא שלי, צורך עיוני מותר לך לשבת. אבל אני מרשה לך, ככה הוא אמר. אבל, כן, אבל אני רוצה לבטא את הדבר הזה, והוא דבר בעיניי מאוד מאוד משמעותי. ואני אסביר איך הדבר הזה עובד. יהודים שחיים בגלות צריכים לבנות לעצמם דפוסים איך לחיות. יש דברים כלליים מאוד שאותם כבר חז"ל העמידו וסידרו, אנחנו יודעים שמתפללים שלוש פעמים ביום כנגד תמידים, תפילס כנגד תמידים תיקנו. אנחנו יודעים שתיקנו את המושג שנקרא בית כנסת, והואילו להם למקדש מעט, כתוב בספר יחזקאל, וחז"ל דרשו שזה בית הכנסת. אנחנו יודעים שיש צורות, כן, איך יהודים חיים, מוסדות, לצורך העניין, הסנהדרין בטלו, שזה דבר מאוחר הרבה יותר, אחרי חורבן בית שני, אבל יש לנו את חסידות התלמוד, שזה האופן שבו מתקבלת הלכה בישראל. כל אלה מוסדות שיהודים בנו אותם, והסיבה הפשוטה, כי אם רוצים להמשיך את היהדות, והדרכים, האופנים, הצורות שהקדוש ברוך הוא סידר בתורה, איך מקיימים את היהדות, חלק גדול מהם בטל ונעלם, מן הראוי ליצור דפוסים חדשים, איך עושים אותם. וזה המפעל הגדול של חז"ל, או בעיקר אני חושב שזה המוסד שהקימו אנשי כנסת גדולה. אנשי כנסת גדולה זה מוסד מיוחד שפעל בשנים, בתקופה הראשונה של בית שני, שזה בעצם אחרי שהתברר שהקמת בית שני היא לא ביטול מוחלט של הגלות. מלכתחילה יצאו לגלות של בית ראשון ל-70 שנה, כמו שכתוב בירמיה, 70 שנה בכלי מידה של היסטוריה, של עם, זה מעט מאוד. אבל מה שקרה זה שעם ישראל לא עלה חזרה. עלו קבוצה קטנה והקימו את בית המקדש, אבל הרוב הגדול, ראו אמו יהוא ישראל שיעשה להם נס בביאו שניאו כמו בביאו ראשונו, לשגור עם החטא, אומר לך סבא סופר, החטא שעליו מדובר זה החטא שלא עלו לארץ. המשנה בעשור היוחסין אומרת ש... לא יעולו עזרו מבובל עד שעשו עשו אלס נקיה. הוא חיפש לעלות יהודים, מי הגיע? כל מי שהיה לו בעיות של פתולי חיתון, אמרו לו, אני בא. כן, כל מי שהיה לו אפשרות להשיג שידוך טוב, שתלת טובה, בית טוב, הוא נשאר שם. כמה זה עצוב. שיהיה לכם ברור, לא דבר על יהודים שלא אכפת להם ירושלים. הם שלחו משם המון כסף. אבל תשמע, אני מסתדר פה. לא רוצה להגיד שזה לפעמים מזכיר לי דבר שאני מכיר, אבל כן, זה המצב. היום ברוך השם, עם ישראל עלה לארץ, אבל בימים מהם, אז התברר שהגלות לא נפסקה. ויהודים רבים חיים בכל רחבי העולם, במרחק גדול מבית המקדש. אין את החיים על יד בית המקדש, את העלייה לרגל, וגם אם אלה לא חזרו, לא חזרה שואס השכינה, או לא היה ארון הבריס, וכו' וכו'. אז חכמים, אנשי כנסת גדולה הקימו מוסד מיוחד שפעל תקופה מסוימת, זה לא הסנהדרין. כן, הסנהדרין זה מוסד אחר שקיים תמיד. זה מוסד מיוחד שהתפקיד שלו היה להכין את הצורה איך מקיימים יהדות בגלות. והם ישבו וחשבו, ומה מוטל עלינו, איך עושים את זה? איך בונים את הדבר הזה? כי זה באמת דבר חדש. עכשיו, כשהם עשו את זה, זה מאוד מאוד משמעותי. מה אנחנו מחפשים? התשובה היא, הם מחפשים להמשיך את מה שהיה קודם בצורה הכי קרובה למקום. זה אף פעם לא יהיה בדיוק כמו המקור, כי המקור איננו. אבל הם רוצים להמשיך כמה שאפשר, ובשביל זה צריך להעמיד מול העיניים תמונה גדולה ומשמעותית, ציור עמוק וחזק של מה שהיה קודם, לשם אנחנו חותרים. הבאתי דוגמה, שבוע שעבר, דוגמה מאוד מאוד פשוטה. כן? תארו לעצמכם שיהודים היו אומרים, נו, ארץ ישראל בתורה היא מקום, תופסת מקום מאוד חשוב, ירושלים תופסת מקום מאוד חשוב, בתורה לא כתוב ירושלים, כתוב עמוק עם אשר יבחר השם, אבל הכוונה לירושלים, בתנ"ך ירושלים זה נושא מאוד מרכזי. אבל אנחנו היום ירושלים חרבה, אין שם משהו יותר מדי משמעותי. בסדר, אז יש וילנה ויש ורשה ויש הרבה מאוד מקומות. כן, מקומות טובים ואפשר שם לפתוח ישיבות, ואפשר שם לפתוח קהילות, ואפשר שם... הכל טוב. מה הסיפור הגדול? מה כזה הבדל גדול? אם הם היו עושים כך, ברור לנו לגמרי שהיום לא היינו בירושלים. זה שהיום אנחנו בירושלים, זה בגלל שיהודים ידעו תמיד שאין תחליף לירושלים. אי אפשר להיות במקום אחר. אפשר להיות בינתיים, כן, אבל אין, בכל חתונה הזכירו את ירושלים, בכל בית עשו, שמרו עמו על עמו, התפילות שלנו חלק גדול מתפללים לכיוון ירושלים, וכן, כל הדברים האלה, מה המשמעות שלהם? המשמעות שלהם שאנחנו אף פעם לא מוכנים לשנות את הציור העקרוני. זה שבמציאות יהודי נמצא בארץ אחרת, היו דברים מעולם. יהודים חיו בארצות אחרות, והקימו שם מקומות, והקימו שזה, אבל הם אף פעם לא מוכנים להגיד, כאן זה המקום. וזה אומר גם שאם אנחנו שואלים מי אנחנו, אז אנחנו לא יהודים של ורשה, או יהודים של פוילין, או יהודים של הונגריה, או של מרוקו, או של... אנחנו יהודים של ירושלים. שימו לב, זה ברגע אחד לוקח את כל היהודים בעולם ועושה אותם לדבר אחד גדול. אם אנחנו אומרים, תשמע, אנחנו הולכים בדרך של, לצורך העניין, כן, אנחנו נכדים צאצאים של אחסן סויפה. כן, פרשבורג, זה המקום. או פרנקפורט, איפה שאתם רוצים, איפה שהוא נולד, איפה שהוא נפטר. כן, אנחנו שכאילו... לא, זה לא נכון. אי אפשר, המקום שלנו הוא השורס השכינו. השכינו שורה בירושלים. השכינו לא שורה בשום מקום אחר. אין דבר כזה. נבחרה ירושלים בזמן שדוד המלך הגיע, בחרו את ירושלים. אין תחליף לירושלים. ואויו עיניי וליבי שום כל היומים. אין מקום אחר. אין דבר כזה. אנחנו עומדים ומתפללים בכל מיני מקומות בעולם, לא רק בפרשבורג או בווילנה או בקזבלנקה. גם אם אני מתפלל ברמת שלמה או בגבעת שאול, אז אני מחפש איפה ירושלים. ירושלים במקום אחר. כאן זה לא ירושלים. יהודים מתפללים בכותל, הם צריכים לדעת, כן? לא מתפללים לכותל, אין לו לכותל, הכותל הוא לא הנושא. אנחנו מתפללים במקום המקדש. אנחנו מתפללים במקום המקדש. מה זה אומר? זה אומר שוב פעם, אתה עיקרון, עכשיו עיקרון פה הוא לא רק, יש פה משהו מאוד מאוד מהותי. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. הדבר הזה הוא התורה, כמו שהתורה כתובה, כמו שהתורה ניתנה לנו בסיני. זה שיצאנו לגלות ויש כל מיני דברים שאנחנו עושים קצת אחרת בגלל הגלות, זה בינתיים, באופן זמני. איך אנחנו מבטאים שזה לא הדבר האמיתי, לא הדבר הנכון? בשביל זה יש יום אחד בשנה, כדאי הוא בייס בקדושנו, להסעבד על אוביו עם איכון בשונו, שם אנחנו אומרים, רבו ישראל, אתה יודע מה אנחנו אומרים בתשע בוב? שאי אפשר להמשיך לחיות ככה. איך תגיד דבר כזה? אתמול הסתדרת, ושלשום הסתדרת, ושבוע שעבר הסתדרת. ולא נעים להגיד, כנראה גם שבוע הבא תסתדר. אבל רבו ישראל, תדעו לכם, החיים בגלות הם בלתי אפשריים. זו המשמעות של מיוחס הפיילוס בכלל. כן, אנחנו לא כל כך רגילים לשים לב לזה, אבל אם תסתכלו, אני לקחת, התבוננתי, כשאני עצמי התאבלתי על אמא שלי ועל אחי, התבוננתי באופן שבו חז"ל סידרו את הלכות סבלוס, והסתכלתי בעולם, כן, העולם המערבי גם, אמרתי את זה באירוניה, כן, המנהג למות הוא לא מנהג של קהילה אחת, הוא מנהג שנוהגים בכל הקהילות בעולם. כן, שמעתי שנוהגים בזה, אפילו באמריקה, כן, כולם נוהגים למות. אבל איך מגיבים למוות? אז המערב, זאת עמדה מערבית, התגובה שלו למוות זה, יש פה אמירה מוסרית, אנחנו חזקים. החיים ממשיכים, אנחנו נושכים שפתיים. כמובן, אדם עצוב שאבא שלו נפטר, או ככה מתבקש, כן, וכו', אבל הוא חזק. הוא עומד, מקבל את האורחים, מגיש להם שתייה, כן, לבוש חליפה, מה? מתלבש יפה, זה מאוד משמעותי. כולם מבינים שיש מקרים כאלה שבהם האבל מאבד את העשתונות ומתייחסים אליו ברגישות, כן, אנחנו בני אדם. אבל המסר של האבלוס, עכשיו, זה לא נובע בגלל שהם אנשים רעים. זה נובע כי זאת התפיסת עולם שלהם, כן? זה המוסר שלהם. המוסר שלהם להגיד, החיים ממשיכים הלאה. וחזל לימדו אותנו, האבל יושב על הרצפה. הבגדים שלו קרועים. הוא לא אומר שלום. תנסו להתבונן רגע. יש כזה סיטואציה שבאה אליי חבר שלי ואני לא אומר לו שלום? אם באת לבטחוכם לאבל, האבל לא קם בפניו. אני ישבתי אישי ועל אמא שלי, ורמי שזיכרונו לברכה בא לנחם אותי. אז התנצלתי שאני לא קם כי ההלכה אומרת שלא קמים. אמרו לי, לא ככה לא קמים באבל. לא קמים פירושו שמה, אתה הולך לכבד אנשים, כבוד ולא כבוד, אין כבוד, אין כלום. אמרו לי, זה דומה להלכה שבסמרחץ לא קמים בפני תמיד חוך. לא מתאים. אין פה כבוד ואין פה כלום. המשמעות של הלכס אבלוס זה אומר, אין לי דרך להמשיך הלאה. כולנו יודעים שהאבלוס היא לשבוע ימים, ואחר כך אנחנו נשתקם, כן? זה אירוע למש ישתקח מן הלב, וכו', זה חלק מהסדר. בהלכה כתוב אפילו, כשהולכים לקרוא הקריאה, לחפש בגד לא יקר כדי שלא יהיה בלטשחס. אבל, אתם יודעים מה פירוש לקרוא הבגד? עכשיו שוב, אתה יודע, השדלים, הלכס קריאה, זה צריך להיות טפח, או להיות תלוי, כן, כל מיני פרטים, אבל לקרוא הבגדים, הכוונה היא, תעזבו אותי. אין נימוסים. אין, החיים נעצרו. כי באמת, הקשר שלי עם אח שלי, הקשר שלי עם אמא שלי, הוא כזה שאני לא יודע להמשיך את זה. כנראה שאם יעבור זמן, אני אשתקם לאט לאט. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, רגע, אנחנו יודעים את סוף הסיפור, מה תעשה עוד שבוע ועוד שבועיים? התשובה היא, זה לא עובד, כן? זה הסדר. כן, אסור להתאבל יותר מדי, אבל האבלוס שצריכים, הם צריכים. ובדומה לזה, זה גם תשבו. אותו עיקרון. יש חלק בתוכי שאומר, אני לא יכול להמשיך עליי. היהדות האמיתית, היהדות הנכונה, היהדות הראויה שאני רוצה אותה היום, היא יהדות של השרס השכינו. יהדות של חיבור לקודש ברוך הוא, יהדות של הקודש ברוך הוא מופיע. אנחנו כל כך מתוחכמים. לא אנחנו, כן? זה דורות של יהודים שענו תשובות לכל השאלות, ויש לנו ארון ספרים ענק. ושתהיו רגועים, החכמים הגדולים ענו תשובות טובות ונכונות. אבל זה תשובות שכליות. כן, אני סיפרתי את זה גם שבוע שעבר, קיבלתי פעם הודעת אס-אמס, היה כשכולנו החזקנו מכשירים כאלה. וקיבלתי הודעת אס-אמס, היה יום שישי ככה ממש בכניסת השבת, הייתי באמצע לסדר את הסירים שם, ואז תלמיד שלי שולח לי הודעה. הרב, אני מכיר זוג שכבר שנה שלמה לא מדברים אחד עם השני, מה הרב אומר? אני לא חשבתי שאני אספיק לענות לו הודעה לפני שבת, אבל חשבתי שאני יודע מה אני רוצה לענות לו. צריכים דחוף לפנות לי ייעוץ. זה מצב לא תקין בעליל. ואז אני מקבל מיד עוד הודעה. הרב, התבלבלתי, לא שנה הם לא מדברים, אלא 2,000 שנה. וזה לא פחות דחוף. זה הקושי הגדול של הגלות. לנהל תקשורת, לנהל חיים של זוגיות, חיים של תקשורת עם השם, כשהקדוש ברוך הוא לא עונה. ואם ישאל אותי, ישואל, איך אתה מעיז לומר כאלה דברים? חז"ל אמרו את זה במילים, אין כמו חז"ל. חז"ל ידעו לבטא את הדברים בצורה הכי חריפה שאפשר. מי קומוי חו בועלים, השם, אל תקרי בועלים, אלו בועלמים. הקדוש ברוך הוא גזר על עצמו אילמות. נו, הוא באמת לא מדבר? אתה יודע מה? בוא נתקן קצת. יש שפת רמזים. הם עשו ביניהם הזוג הסכם. באיזושהי דרך שאם, או שלמדו להבין, לא דיברו על זה מפורש מראש, אבל עשו את זה כבר, למדו להבין שאם רוצים שתהיה ארוחת בוקר, אז שמים את הכובע פה, ואז האישה מבינה שצריכים להגיש אוכל. אם, לא יודע, וכן הלאה, כל מיני סימנים כאלה. אז מתנהלת איזושהי תקשורת. הדבר הזה גם כתוב בחז"ל, אדרבה, אין גבור אז גבור איסור. אם תתבונן היטב, תמצא שהעובדה שכבשה אחת בין 70 זאבים ועדיין היא קיימת, יש בה פלא גדול. זה באמת נכון. אומר הרב ינקי, אמדי, תדע לך, הנס הזה הוא נס יותר גדול מקריאת ים סוף. אבל העובדה היא שנוכרים משתעבדים בבונוב, היא עובדה. מוצאים את הציור, כן? תארו לצלכם, שני אברכים עומדים ומדברים בלימוד, והבן של אחד מהם עומד שם בצד, וזה פרחח, נותן לו בעיתות. אז הוא אומר לה, הוא מרביצים לבן שלך, הוא אומר, נזק בלתי הפיך לא יקרה. אני מקפיא, אני שומר על כל הכבוד. זה סביר? ולמה זה כל כך חשוב? כל זה חשוב כדי שנדע מה אנחנו עסוקים בלחפש. אנחנו חיים בגלות, הגלות היא חושך, הגלות היא זמן שבו הקדוש ברוך הוא לא מופיע בגלוי, ואנחנו צריכים לפעול. ובדרך הזאת יהודים העמידו את החיים, את התורה, את היהדות, כל הדורות, את כולם. אנחנו רואים את זה בדור שלנו, בדורות שלנו, בצורה מאוד מאוד חזקה. במאה השנים האחרונות, פחות או יותר, כל הקהילות היהודיות שהיו ברחבי העולם, כולם, כולם, כולן נמחקו. כל היהדות שאנחנו מכירים היום זה יהדות חדשה. יהדות שהקימו אנשים בחושך, בערפל, כל העולם הישן כולו התבלבל, וישבו יהודים ויצרו עולם חדש. היהדות באירופה נמחקה על ידי היטלר, היהדות באמריקה, ברוסיה נמחקה על ידי סטלין, בצפון אפריקה הגיעו שם גורמים אחרים, והחילון הרס את הכל. אין כלום. אין כלום מהעולם הישן. יש בירושלים קצת אישו ויושון נשאר. זה חריף מאוד. ואיך היהדות קיימת היום? ישבו יהודים, יושבים עד היום יהודים, ובונים את החיים מחדש. אם תסתכלו ותראו מה עשו. עכשיו, איך הם ידעו מה לפעול? התשובה היא, עמד להם בראש, זה, הם החזיקו שני מקלות, או החזיקו את המקל בשתי קצתם. מצד אחד הם הסתכלו על ההווה ועל העתיד, ובנו את ההווה ואת העתיד מתוך ריאליות, מתוך רצינות. כן, מה צריך לעשות, מה אפשר לעשות, איך פועלים במציאות שלנו. ובנו, כן, חזון איש הגיע לארץ, ככה סיפרו לי, ככה אמרו לי שהוא אמר, זה מטאפורה כמובן. למה אתה לא הולך לירושלים? הוא אומר, ירושלים ישימו לי שטריימל בכניסה לעיר, זה כבד לי על הראש. המשמעות היא, כן, צריך ללכת לישוב החודש. אבל מה הוא בנה בישוב החודש? עמד לו מול העיניים, איך היהדות הייתה נראית פעם, ואת זה הוא בנה. כן, הוא אומר, לא, לא נכון להמשיך את המאבק על השפה, נכון לדבר בעברית, לא נכון לנהל את המאבק נגד הרבנות הראשית, כדאי שיהיו רבנים ראשיים, וכן הלאה, כן, צריך לקבל את ההחלטות בהתאם למציאות, בהתאם לנסיבות, אבל יש לנו תמיד ציור, זאת אומרת, במילים פשוטות, אם אנחנו רוצים לדעת איך מקיימים את היהדות, אנחנו חייבים להחזיק את שלושת המועדים של הגלות. את פורים, את חנוכה ואת תשעה באב. פורים נחוץ כדי שנדע שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בגלוי, אבל הוא מופיע ברמז. אפשר לקרוא את המפה הפוליטית, אפשר לקרוא את, את האירועים שקורים ולראות איך יד השם מובילה, איך יד השם מוליכה את המציאות, איך יד השם פועלת בעולם. רב מחולל כל, אומר הפסוק במשלי, סוחר כסיל וסוחר עוברים. הקדוש ברוך הוא משתמש בכסילים ועוברי עבירה כדי להגשים את, את החזון שלו, את התוכנית שלו. כן, לפעמים לא רק בכסילים וגם בצדיקים. הוא משתמש במעשים של אנשים. זה צד אחד של התמונה. חנוכה, זה אומר שיהודים יודעים שהם לא מחכים שהקדוש ברוך הוא יפעל. הם לוקחים אחריות. מורי ורבי רב לייב היה אומר שכתוב בחז"ל על פסוק בשיר השירים, לא יזוז מחבבו עד שקרו אימי. אחד מהתארים של חיבה שהקדוש ברוך הוא נותן לכנסת ישראל, אימא שלי. אמא לוקחת את הילד ביד ומעבירה אותו את הכביש. זה ככה, ככה נראים הדברים בגלות. כן, אם מישהו מסתכל, באמת זה ממש ככה. היהדות שאנחנו מכירים אותה היום, והיהדות של, שלפני, היהדות שבנו אנשי בייסשני, אנשי חורבן בייסשני, אלה שהיו, כן, רב עקיבא ורבו גמליאל, כל האנשים האלה שחיו אחרי החורבן, אני מסתכל על הרב, לא יאומן כי יסופר, אנחנו כולנו, דורות של אלפי שנה של יהודים, יושבים על הכתפיים של רב עקיבא. רב עקיבא לקח אחריות להחזיק את כולם. איזה אמונה חזקה, איזה דבקות במטרה. כן, רב עקיבא היה אדם שהחזיק ישיבה של, 24 אלף תלמידים. כולם מתו בפרק איכו. מה עושה בן אדם אחרי כזו טרגדיה? מה היה קורה אם רב עקיבא היה אומר, חמר פעם ראש ממשלה בישראל, איני יכול יותר. לא היה סביר? לא היינו אומרים, תשמע, אפשר להבין. אבל רב עקיבא קם, מבין את מה שקרה, לומד את מה שצריך ללמוד, ופותח ישיבה חדשה. והולך רב עקיבא אצל רבי סנו שבדור רואים, כן, הגמרא, חז"ל בברייס, הם עונים את כל החמישה, וכל התורה, וכולו עליו את רב עקיבא, כל התורה שלנו היא התורה של רב עקיבא. ואני עכשיו עסוק לא בתורה שלו, אלא באמונה שלו, בדבקות שלו במטרה, כן, זה החיים שלנו. זה רב עקיבא עשה את זה, ועשה את זה רב יוחנן בן זכאי, ועשה את זה כולם. ועשה את זה בדורות המאוחרים יותר, עשו את זה הראש ומרם רוטנבורג. כן, מרם רוטנבורג יושב כמנהיגה הגדול והברור של יהדות אשכנז. הוא כותב בקינה שאנחנו קוראים בתשעה באב, בקינה שנקראת שעלי שרופה באש. ואני נותרתי כתורן מראש אר מגדולייך. כשהייתי ילד, לא כך הבנתי איך ככה בן אדם מתבטא. אני הגודל היחידי שנשאר. אתם יודעים מה המשמעות? האחריות עליי. הוא כותב שם, אני אחראי לכל צורב שבא ללמוד בבסמנרש, אבל הבסמנרש ריק כי אין ספרים. אין לי ספרים לתת להם ללמוד. מה אני עושה? ככה מהרם אמרתו, זה המציאות, כן, הוא צריך לחשוב ככה. ישב יהודי באיטליה, בשם רב מוישה קולון. כן, זה דבר מעניין, הספר שלו יצא לאום, מטעם מכון ירושלים הוציאו אותו. רב מוישה קולון לא כתב ספר. רב מוישה קולון אמר ככה, כיוון שאין ספרים במקומותינו, שרפו את כל ספרי התלמוד, במקומו השאירו את הראשונים. רזו רק על התלמוד עצמו, אני אעתיק את כל קטעי הגמרא שהראשונים העתיקו. כדי שיוכלו משם ללמוד כמה שאפשר. זה הספר שלו. אבל בתוך הדברים, הוא כותב, לא אמנע מלהגיד קושייה או תירוץ שיש לי פה ושם באמצע הסוגיה. מכון ירושלים כותבים בהקדמה שאת כל הספר שלו, 80% או 90%, אין טעם להדפיס, כי לנו ברוך השם יש ש"ס. ובמקומות שהוא לא העתיק, כשלא הגיע לנוסח המדויק, ודאי שאין טעם להעתיק את זה. אבל את החידושים שלו אפשר להעתיק. אבל יושב בן אדם וחושב, איך... הוא לא, כן, זה בדיוק הנקודה. הוא מחזיק מצד אחד את חנוכה ואת פורים. חנוכה זה אומר, התורה והיהדות מוטלים עליי. אני לא אומר, ריבונו של עולם, זה התפקיד שלך. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בגלות. הוא מופיע אחרי שאנחנו נבוא. גם זה גמרא במגילה, הגמרא אומרת, ואף גם זו יסבי איסום וירציבים, לא ימאסתים ולא יגאלתים, לך לא יסום, לא אופיר בריסי איתום, אומרת הגמור, לא ימאסתים, שעמדתי להם את מרדכי ואסתר. תראו איך חז"ל מבטאים את הדברים באופן הכי חריף שאפשר. יש פה קושייה עצומה, כי הקדוש ברוך הוא בתורה מבטיח שהוא ידאג שלא יהיה לך לא יסום. שהוא ידאג שלא יהיה לאופיר בריסי איתום. בסוף מי שדאג לזה זה מרדכי ואסתר ובייס חשמונאי. וזה ככה זה. כי כשמתיסיהו בן יוחנן החליט לפעול, לא הייתה לו שום נבואה. הקדוש ברוך הוא לא בא ואמר לו מה לעשות. הוא ישב וחשב והגיע למסקנה שזו דעתו. ויכול להיות מצב שמישהו היה אומר לו, נראה לי לא כך. ולא המצאתי את זה מעצמי, אלא הגמרא מספרת, הגמרא בבית זוהר מספרת על ויכוח כזה שהיה בין רב חנינא לבין תרדיון, בתקופה אחרת, בזמן גולוס השלטון של מלכוס אדוין. בין רב חנינא בן תרדיון ורבי יוסי בן קיסמא. ושיהיה לכם ברור, רבי יוסי בן קיסמא הוא זה שאומר בסוף פרק ווב של אובויס, אין נידר אלו במקום טהור. הוא לא היה איזשהו איש מודרני. אבל הוא, רבי יוסי בן קיסמא, אומרת הגמור, רבי יוסי בן קיסמא הוא חולו, ונכנס רב חנינא בן תרדיון לבקרוי. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, שמעתי שאתה מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה לתלמידים. אי אתה יודע שמלכו זו מן השומיים ימליכוו, שהחריבו את ביסנו, ושרפו את היכולנו, ואוגו את טובנו, ואיבדו את בחורנו. ועדיין היא קיימת. תמיאני, אם לא ייקחו אותך עם הספר תרא שלך וישרפו אותך. אני באמת לא יודע להגיד לכם, מה חשב רבי סימן קיסמא? שאפשר לוותר? אני לא יודע. אומר לו רב חנינא בן תרדיון, מן השומיים ירחמו. הוא אומר לו, אני אומר לך דבורים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. מה התשובה של רב חנינא בן תרדיון? אני אוחז פה בגמרא מצפה שהוא יגיד לו, תשובה ניצחת. הוא עונה לו תשובה נוראה ואיומה. מה אני לך יאוי לו מבוא? אני אגיד לך איך אני בממשל בגמרא. הרי אני עושה את מה שאני חושב, ואני לא שינית את דעתי. אבל יכול להיות שאני אבוא לבית נשמה לו ויקראו לי רוצח? יכול להיות שאני אבוא לבית נשמה לו ויקראו לו מתאבד? אז הוא אומר לו, כלום מי סבל להיות חור? הוא אומר, אשי, שאפשר לראות ממעשיך שאתה נוהג לשם שמיים? הוא אומר לו, כן, נצחלפו לי, מועש של פורים ומועש של בייסי, והחמרתי וזה. הוא אומר, אם ככה מחלק יכול יהיה חלק. פירוש הדברים שאם חיים בגלות וצריכים לפעול בתוך שיקול דעס, אז גם חלק מהסיפור זה יכול להיות שאנחנו טועים. אז אם אתה עושה לשם שמיים, אז זה מה שצריך לעשות. ממשיכה הגמור הלאה, לא יחולפו יום אם הוא עותים, ורבי יוסי בן קיסמא נפטר. ויוצאו כל גדולי רוי מי ללבויסה. מה הגמרא רוצה? לספר איזה כבוד גדול היה לרבי יוסי בן קיסמא? אני אומר לכם שרבי יוסי בן קיסמא היה מעדיף שגדולי רוי מי לא יבואו ללוות. אבל להראות לנו שהיה לרבי יוסי בן קיסמא אסטרטגיה. היה לו איזושהי תפיסה איך מנהלים את העניינים, וזה עבד. וחזרו משם וראו את רבי חנינא בן תרדיון יושב ומקהיל קהילות ברבים ודורש דרשות, ולקחו אותו ושרפו אותו. זאת אומרת שמה שהחליט מתתיהו בן יוחנן, לא מצאנו בחז"ל שבזמן מתתיהו בן יוחנן היה ויכוח, ואולי יש הבדל בין השניים ולכן אין ויכוח פה, אני לא אומר את זה בהכרח. אבל זה נקרא לפעול מתוך סבורי, לפעול בחושך, לפעול בגלות. וכשרב מרדכי הצדיק אומר לאסתר המלכה ללכת למלך אחשוורוש, תארו לעצמכם שהוא היה יכול להגיד כה יאמר השם, אבל אין לו כזה דבר להגיד. הוא אמר, ומי יודע אם לאס כזו השיגת למלכוס. זאת אומרת, שואלת הגמור, אם ככה, אז הקדוש ברוך הוא היה שם או לא היה שם? אומרת הגמור, אתה יודע מה הכוונה לא המאסתם? שהעמדתי להם את מרדכי ואסתר. זה נכון, מרדכי ואסתר ומתתיהו בן יוחנן ושלמי סרבי ובונו וחנניה ומישאל ועזריה חיו בגלות, בחושך, והקדוש ברוך הוא נתן להם לבד להיות שם. אבל זה שהם היו, זה השורש השכינה. זה הסיפור. אבל מאיפה הם יודעים מה לפעול? תארו לעצמכם שמתתיהו בן יוחנן היה אומר, תקשיב, צריך להכיר את המציאות, להבין את הנתונים, לפעול לפי מה שאפשר. אין מה לעשות. אפשר לצאת למלחמה כמעט בטוח אבודה, אבל מתתיהו בן יוחנן יודע מה האמת, יודע מה הדבר הנכון, ולשם הוא חותר. ולכן אי אפשר, כמו שאי אפשר להחזיק יהדות בלי חנוכה ופורים, אי אפשר להחזיק יהדות בלי תשבו. אם אין לך את הציור לאן אתה שייך, ושוב, מאוד מאוד פשוט לצייר את זה כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל ועל ירושלים. זה ברור לחלוטין. למה יהודים הגיעו לפה? לאורך כל הדורות כולם. שאל אותי היום מישהו, כשרבי דה הלוי הגיע לכאן, הוא לא בא לגור פה ברמת שלמה, בגבעת שאול, בבית וגן. לא היה פה כלום. אין לנו כל כך את התיאור של, הוא מתאר, אבל הרמב"ן אנחנו יודעים, הוא בא לירושלים, היה יהודי אחד, צבאי, עם ארץ גמור. זה ירושלים. היה שם גויים. אבל ירושלים הייתה עיר שהיה בה יהודי אחד. והרמב"ן בא עם 8 תלמידים, ועדיין אין להם עניין. אז הלכו לשלם כסף ליהודי אחד מיפו, שיבוא כדי להשלים עניין. זה הסיפור. אז שאל אותי היום יהודי אחד, כשרבי דה הלוי עולה, או כשהרמב"ן עולה, מה הוא חושב לעצמו? מה? אמרתי לו, אני לא יודע להגיד לך ב-100%. אני יכול להגיד סברה לפה, סברה לשם. אבל אני מבטיח לך שאם הם לא היו עולים, אנחנו היום לא היינו פה. ובאותה מידה אני חושב שחשוב להבין. אם היום אנחנו לא נבין שהסיפור שלנו, ארץ ישראל, ירושלים, אבל זה לא הכל. ארץ ישראל, ירושלים, השורש השכינו, הדבקות בהשם, נבואה, אם לא נדע את זה ולא נחפש איפה אנחנו יכולים להתקרב לזה, לא נגיע לשם. אכסב ספר אומר דבר מעניין מאוד. אכסב ספר אומר שמבואר בחז"ל שהימים שבהם אנחנו מתענים היום על החורבן יהפכו להיות ליומים טובים. אכסב ספר כדרכו חוקר חקירה כזאת, אתה יודע, מה יקרה לאוסיד לובו אם תשע בו יחול בשבת? מתי יעשו את היום טוב? לכאורה, את הצום ואת האבלוס היום צריכים לדחות בשבת ליום ראשון, כי אסור להתאבל בשבת. אבל אם זה יום טוב, למה שידחו אותו? אומר אכסב ספר, לא, אתה יודע מה הסיבה ליום טוב הזה? שזכינו לגאולה מכוח התענית והאבלות. אז כיוון שבגלות מתענים ביום ראשון, אז היום טוב יעבור ליום ראשון. לא משנה למה זה נחוץ לו בפשט בסוגיה בראש שונה, אבל הרעיון הוא רעיון נפלא מאוד. שוב, אני לא עסוק בשאלה הלכתית, מה יקרה, לא אכפתי שתגידו שעדיין אפשר יהיה לצום בשבס, אפשר להסתדר. אבל הדבר הגדול שהוא אומר, מה פתאום עושים יום טוב בתשבוב, מה קרה? ביום שבו יבוא משיח יעשו יום טוב, אם זה יהיה בתשבוב, יהיה, אבל לא זה מה שכתוב בחז"ל. התשובה היא שאנחנו זוכרים, וזה פשוט לחלוטין. יהודים חיים בגלות והם מחפשים, מה הם מחפשים? מה אנחנו צריכים לחפש היום? אנחנו צריכים לחפש איך מקרבים את עם ישראל, איך מביאים את עם ישראל, וזה באמת אומר, כן, אם הנושא שלנו הוא ירושלים, אם הנושא שלנו הוא השורש השכינו, אם הנושא שלנו הוא המקום של המקדש, כן? אנחנו עומדים על יד, אמרתי את זה, הכותל זה מבחן. אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה, אנחנו באים עד לשם. למה אנחנו באים לשם? כי זה המקום הכי קרוב שאנחנו יכולים להיכנס. איפה המקום שהשכינה שורה? לא היו עיניי וליבי שום כל היומים, על מה זה נאמר? בפנים. ומה הכוונה? כן? ברור לנו לחלוטין שאם אנחנו מדברים על השורש השכינו ועל ירושלים, אז היהדות לא שייכת לאשכנזים, והיא לא שייכת לספרדים, והיא לא שייכת למתפללים בנוסח הזה, ולא למתפללים בנוסח הזה, והיא לא שייכת לאנשים שלומדים בדרך הזו, ולא שייכת לאנשים שלומדים בדרך הזו, היא שייכת לכלל ישראל. זה פשוט לגמרי. כן, חז"ל ביטאו את זה, שאפילו המרצים שמגיעים ברגולים, ברגולים, כל ישראל חברים. כל ישראל חבר. המתקימין האיש שכשאתה מחפש לבנות את כלל ישראל, תחשוב מה אתה יכול לעשות, מה אתה צריך לעשות. שוב, אין דרך לפעול מחוץ לאפשרויות שלנו. כל אחד צריך, כדי לפעול, צריך להסתכל במציאות. חנוכה ופורים מדריכים אותנו איך לפעול. אבל חייב להיות ציור בראש שלנו של תשע באב. זה רק מהשילוב של שניהם עולה היהדות כמו שאנחנו יכולים לחיות אותה בגלות. זה מאוד 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 משמעותי. כן? אפשר, בן אדם יכול להגיד מילים חריפות. האבלות בלתי שבו היא תלויה בבחירה. אדם שנפטר בדרך כלל, לקרובים שלו, לפחות בהתחלה, אין בחירה אם להתאבל או לא. האבלות היא הכרח. יש תקופה אחר כך ארוכה יותר שכבר אי אפשר להתאבל. אתה לא יכול לבוא לאדם שהאבא שלו נפטר לפני 20 שנה, הוא יכול לחשוב על זה, להיזכר בזה קצת, כן, גזיר עולם יש להשתכח מן הלב. יש תקופה באמצע, שזה תלוי בבחירה, שאתה יכול לעזוב מהר, לא דן עכשיו מה יותר נכון, לא זה הנושא שלי כרגע. זה תלוי בבחירה, כי אתה יכול להיות שקוע בקשר, להיות מחובר עדיין לסיפור ההוא ולהתאבל, ואתה יכול להגיד, די, נבנה חיים חדשים. יהודי יכול להיות עסוק בחיים שלו, אני לא מדבר חלילה על יהודי שאומר, אני עוזב את הקודש ברוך הוא, עוזב את הטרו, לא על זה אני מדבר. כלומר, אני רק טרו בבדס השם. אבל מה שיש. אני רוצה ללמוד בעצמות, רוצה לתקן את המידס שלי, רוצה לקיים את ההלכה כמו שצריך, כן, כל פרט ופרט, הכל כמו שצריך. זה לא הסיפור. כל זה טוב בתור, בוא נקרא לזה החלק של המייס. אבל הסיפור הוא, כן, הקשר, הברית, ברית נשואין, ברית ידידות מן הקודש ברוך הוא לעם ישראל, וצריך לדבר עליו כל הזמן. זה לא קל. זה לא קל. זה באמת כואב. זה באמת כואב, מאוד קשה לקיים ידידות עם מי שעונה לך, אתה יודע, בקושי אתה יכול לראות שהוא עונה, בקושי, בקושי. קשה מאוד. אבל זה נאמר, כל המסעבד על ירושלים, זוהי חבר רואה בשמחוס. כן, עד כמה ש... ושיהיה לנו ברור, אותם יהודים שיעשו את זה, הם אלה שיביאו את הגאולה. אני לא יודע להבטיח לכם מתי הגאולה תבוא. קודש ברוך הוא לא סיפר לי. אבל הגאולה תבוא מכוח אלה שיזיקו. כמו שהגאולה באה מכוח זה שהרמב"ן ורבי יהודה הלוי עלו לארץ בגלות ולא מצאו פה כלום. לא מצאו פה שום דבר לא. באותו אופן היהדות, הגאולה תבוא, התהליכים ילכו ויתקדמו קדימה, בזכות אותם אלה שיגידו, כן, אנחנו יודעים מה התורה רוצה. יודעים מה הקדוש ברוך הוא אומר, את זה אנחנו מנסים לבנות. בהתאם לאפשרויות, בהתאם ליכולת, בלי ספק. אבל יש לנו ציור מה אנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, הברית, הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית לא עם פלוני ולא עם אלמויני, כן? והברית הזאת היא ברית של ידידות, היא ברית של קשר, היא ברית של דיבור, היא ברית של גילוי, של התגלות. והברית הזאת יש לה מקום, כן? ירושלים, בית המקדש, כן? ואויו עיניי וליבי שום כל היומים. ולשם אנחנו שייכים. ואנחנו מחזיקים את זה כל השנה כולה על ידי ה... מה שחזל תקנו, אתה יודע, כן, אפר ברוישה של חוסן, שוברים איזה מנהג, לשבור את הכוס. הייתי בחתונה לפני כמה שבועיים, ככה, אתה יודע, אז אני שמתי אפר בראשו של חתן. ואמרתי לו, ככה, אנחנו מאוד שמחים שאתה מתחתן, אבל עדיין ירושלים חרבה. אמר לי, הצלם, לא. שמים את האפר כדי להזכיר לחתן שמריבה זה אש. לא, לא, לא. שמים את האפר כדי להזכיר את ירושלים, ששום שמחה שלנו היא לא שלמה, ושום תורה שלנו לא שלמה, ושום, כן, כך כתוב במעריל כתוב, למה אנחנו לא אומרים חג שלום? למה אומרים גוט יום טוב, חג שמח? הוא אומר, החגים שלנו לא שלמים בגלות. ככה זה. שנזכה בעזרת השם באמת, להתאבל על ירושלים, זה באמת להיות שייך לסיפור הגבוה יותר. רבי ישעיהו אומר שבמובן מסוים תשע באב היום טוב הכי גדול. בגלל שפסח ויום הכיפורים וראש שונה וסוכס, אנחנו חייבים לחיות לפי האפשרויות. כן, אם היינו עסוקים כל היום כיפר ולבכות על זה שאין לנו את שעיר המשתלח, לא היינו יכולים לעשות את עבודת היום. אם היינו בליל הסדר עסוקים בלבכות שאין לנו קרום פסח, אז לא היינו יכולים לספר ביציאת מצרים. אז מזכירים את זה, פה, שם, יש צורה איך תקנו להזכיר כל דבר. אבל פעם בשנה אנחנו תופסים את הדבר במלוא המשמעות שלו, מנסים זה מאוד מאוד גבוה, מאוד גדול, יותר חריף. זה, יש בזה עונג עצום, כי באמת שם אותנו במקום אחר, אבל זה גם מאוד מאוד כואב. וכל המשרה בדל ירושלים זו יחל ורואה בשמחות.
איך אתם שומעים את האחרת? מה היה מרוגש, הרגישו את
זה? אני חושב שלפחות חלק מהדברים... אף הפי שזה לא מעכב, כן? כל לחיצה על מקלד, על מקש, תפעיל את המערכת, הכל יעבוד כמו שצריך. זה גלות. כן? עכשיו, אתה שואל, כן? איך היה? איך ירושלים הייתה נראית? כן? אני חושב שזה... היו תקופות יותר טובות, פחות טובות, גם שבסמיקדוש היה קיים. אני חושב, בסמיקדוש, בשלמותו, הוא תשובה מלאה לדבר הזה. לא, כמערכת כוללת, קודם כל אני אמרתי, לא היום, אמרתי כמה פעמים, שאני חושב שזה לא מה שקרה בסוף. בסוף הצלחנו להביא איזה בחינה שהשואה עשה שכינו לגלות, בגלל נס חנוכה. אבל אתה שואל, המצוות, כל מצווה ומצווה יש לה את התוכן הפרטי שלה, אבל המצוות כולם כיחד נועדו בשביל להביא את עם ישראל לשואה עשה שכינו. אתה צודק, ודאי שיש טעם, יש מצוות שיש בהן תיקון עמידות, יש מצוות שיש בהן יושר, יש כל, ודאי שאתה צודק. אבל הכוונה השלמה של כל המכלול הוא הבניין של כנסת ישראל בצורה השלמה שלהם, וזה לא קורה בגלות.
הרב
אמר שבוע
שעבר בתחילת השיעור, הרב יושב מישהו, אני לא זוכר מי שלא לצום בתשעבו, זה כמעט כמו לא לצום בקיבר.
הגמרא אומרת, הגמרא בתניא דא פלמיה, כל אוכל ושותה יעשה בתשעבו, כאילו אכל ושתה ביום הכיפורים. הסברנו שבוע שעבר, המשמעות של זה היא לדעתי, כן, הרי בשום דבר זה לא דומה. כן, לאכול ולשתות ביום הכיפורים זה לאו שיש בו קורס וחטוס ושויגג, ולאכול בתשעבו זה איסור דרבנו. רק חולה שיש בסכון יכול לאכול ביום כיפר, וחולה שאין בסכון מותר לו לאכול, אסור לו להחמיר ולצום בתשעבו. אז במה זה דומה? זה דומה בזה, אני הייתי משתמש בביטוי ציורי, יש פה קורס דרבנו. יש פה משהו שאדם מנתק את עצמו מהשורש. אין, אם אין לך שייכס לשם, אי אפשר להרזיק יהדות בלי הקשר לשם. זה הציור, הדרך שבו אדם יודע, כן, מה אנחנו מחפשים.
מה שחלק מהעולה שלנו בגלות היא לפעול מתוך ההסתכלות תמיד על החזון האלוקי. המציאות היא שהיום אנחנו די מתעסקים יותר במגננות מאשר ב...
לפעמים זה מה שצריך לעשות. בתוך הפער, אם אתה מסתכל על מה שהיה ומבין איפה היום, לפעמים, אני לא אומר שזה דווקא נכון, אבל זה לא פרחה. לפעמים הדבר הנכון לעשות מתוך שאתה יודע כמה, מה צריך להיות לדעת, ממה להיזהר ואיפה להתגונן. אבל אני חושב שאתה צודק שהתפקיד של יהודים תמיד זה לחפש, זה לא יאומן באמת. אנחנו קיבלנו במאה השנים האחרונות ציור איך יהודים קמו ובנו מחדש. קמו ובנו מחדש עולם שלם. כל מה שאתה מכיר, תסתובבו ברחבי ירושלים, או לא רק ירושלים, כל מקומות שחיים יהודים בראשומיים, ציבורים שלמים, קהילות שלמות, בנו אותם יהודים בעשר אצבעות. כן, לך לגור, תבדוק, כן, כמה משפחות בגור שייכות לגור במקור. רוב האנשים זה אנשים שבישראל צד אותם. אנשים מהרחוב שבישראל לקח אותם. ככה זה צאנז וככה זה בלז וככה זה ויז'ליץ. יש גם בהונגריה יותר יהודים אצלו, מטבע הדברים. ויהדות צפון אפריקה, כן, אתה יודע, כן, זה כל כך נורא לקרוא את זה. הבן שלה, בן ישחי, כותב לך שאבא שלו היה אומר דרשות, ארבע פעמים בשנה דרשה גדולה הוא היה אומר בבגדד, והיו מגיעים 10,000 אנשים לשמוע אותו. אבל אני, הוא אומר, ברוך השם, ברוב שבתות השנה יש לי מניין. הכל נעלם. את כולם נשאה הרוח. בכל מקום זה סיפור אחר, אפשר... באמת, תקראו אחד-אחד מהאנשים היושבים כאן ובכל בסמדרש בארץ, על כל אחד צריך לכתוב או מגיל הססטר, או מגיל הסבס חשמונוי. או סיפור של השגוח הפרוטיס מיוחד שהקדוש ברוך הוא הוביל כדי להוביל יהודים מפה לשם, או סיפור של מסירות נפש, שיהודים קמו ונלחמו. אחרת, אין אף אחד שיכול להגיד לך, אני פה, אתה יודע, מאז הוא מתאמן. במשך 1,000 שנים, יהודים חיו בפולין בהמשך. מן הסתם הקהילה הכי ותיקה, ידועה לנו, אולי איטליה, אבל היא כבר נהרסה הרבה קודם. אבל היא שייכת לדור הראשון של אלה שגלו מהארץ. כל, כן, זה לא נתפס.
יש קשר בין כל החורבנות האלו?
מה קרה עכשיו? למה הקדוש ברוך הוא עשה עוד חורבן לכל העולם היהודי? אני לא יודע לענות לך. אבל אני יודע להגיד לך שזה ציור, והעם היהודי התמודד עם זה בדיוק אותו דבר. בא רבי פונוויץ', בא לארץ, שוב, יהודי שהיה לו את הזכות המלאה להשכב במיטה עד יומו האחרון. הקלוזנבורג רבי, דמות של מלאך בעניין הזה. דמות של מלאך, ממש ככה. הקלוזנבורג רבי היה בן אדם שקודם כל ברמה האישית, אשתו ו-11 ילדים, אשתו ו-11 ילדים אינם. הוא עבר את כל השנים של שנים, נראה לי שנה וכמעט 10 חודשים היה באושוויץ. ונאבק על לאכול כשר, אבל לא זה הסיפור שאני רוצה לספר. שהוא קם אחר כך, יוצאים מאושוויץ. האמריקאים כובשים את המחנה, והיה כמה שעות שנתנו להם עד שיקחו אותם לרכבות להוציא אותם משם. והיה שם ערימה של גופות. הקלוזנבורג רבי נעמד לחפור ולקבור אנשים. חסר כוח, אחרי חודשים של רעב ושל צבא. אני הייתי אצל יהודי אחד, הוא אמר לי את זה ככה, הוא סיפר סיפור סתם, אדם לא אדם מפורסם, אדם שהיה מנהל בנק פה בארץ. הוא אומר, אני זוכר אחרי המלחמה, חזרתי לעיר מגוריי, עוד בגרמניה זה היה, או בפוינה זה היה, הוא יצא מאושוויץ, יהודי הונגרי. נכנסנו לאיזה בית של גויים, היינו רעבים. עקרת הבית, גויה, נותנת להם לאכול, כן, סיר עם תפחי אדמה ובשר. הוא אומר, להגיד לך את האמת? אכלתי עד הטיפה האחרונה, וביקשתי עוד מנה. ואכלתי גם אותה כמעט חצי. ואז עצרתי. אמרתי לעצמי, המנה וחצי הראשונים היו פיקוח נפש. זהו, סטופ. כלומר, מאז עד היום אני אוכל כשר. מאיפה הכוח? שאלתי אותו, אז מה היה באושוויץ? אז הוא אומר, אתה יודע מה זה אושוויץ? באושוויץ אין לך בראש מקום לחשוב, לא על אמונה ולא על כפירה, לא על הילדים שלך ולא על אשתך, לא על העתיד ולא על העבר, רק על דבר אחד, על אוכל. זה הכל. פה ושם התפללתי מתוך הזיכרון, מילים פה, מילים שם, שום דבר, שום מחשבה על שום דבר לא. הוא אומר, הרב, איפה, מה, הוא אומר, אספר לך סיפורים שהתפללתי או ש... זה דבר בטלם. אמרתי פה ושם מילים וכולי, כלום. אבל כשיצאתי משם, זה הסיפור. אלה הם אנשים שאין להם, כן, אתה, הוא יכול יהודי להגיד, שוב, אנשים, אפשר לספר סיפורים בלי גבול, כל עם ישראל מכיר את הסיפורים האלה. אני, יש לי, מאז שאני ילד, יש לי רגישות לסיפורים האלה. לא הסיפורים על הסבל, שזה עניין אחר, אלא הסיפורים האלה מסירות נפש של יהודים בשביל הקדוש ברוך הוא. יהודים באו והלכו ועשו ופעלו. אחד אחד, הקלוזנבורג רבי חיתן בברגן בלזן, במחנה העקורים, למעלה מ-200 זוגות. מה עובר הבן אדם? למי היה שם מצב רוח לחפש שידוך? הוא בונה את כלל ישראל. עשה את זה הסאטמר רבי בארצות הברית, עשה את זה הלובביץ' רבי. הלובביץ' רבי היה בן אדם שהיה לו תוכנית חיים אחרת לגמרי. הוא סיכם עם אשתו, שהוא רוצה להיות יהודי מודרני, שלמד ללמוד באוניברסיטה ולהתקדם וכו' וכו', כן? הייתי רשומיים גם קודם, והוא עבד את השם, יש דברי תורה שהוא כתב וכו'. אבל אחרי המלחמה הוא אמר לי, שאתה תקשיבי, אין ברירה. עם ישראל צריך אותי. אני מגויס. וזה מה שהוא עשה. עשה את זה, עשו את זה עוד, כן, הרב עובדיה עשה את זה. הוא לא עבר את השואה. אבל פשוט מבית לבית, מבית לבית, ללכת ולקחת ילדים. עכשיו, מה שמיוחד בדרך הפעולה הזאת, שאתה לא בונה שום דבר גדול. לאט לאט זה הצטבר. הם עסקו בלהציל יהודים בודדים. פשוט, כל אחד, כל סיפור הוא סיפור לכשעצמו, וזה הכל. כל אחד זה, 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 עשה את זה הבוב הרבה בארצות הברית, והבן זרוב, והבן זרוב, והפחת לסרנה, וכל אחד. אני קראתי תיאור על החזוני, ש... פה בבני ברק, בבתי אבות, הוא הגיע לשם נער שבא מהמלחמות, הוא מתעקש. הוא לא מוכן להוריד את הבגדים בלילה וללבוש פיג'מה. שם היו אנשים מאוד מסודרים, אדון דויץ' וגברת מונק, היו שני אנשים יקס, כן, הונגרים, יקס, כן, אנשים מאורגנים ומסודרים. אי אפשר, חייבים ללבוש פיג'מה בלילה. והייתה מלחמה קשה, לוחצים עליו, והוא לא מוכן. בסוף קם שם אחד המדריכים וחשב, איזה, איך פותרים את הבעיה? ילד כל לילה בחיות נוראות, כן? הוא אומר, יש יהודי בבני ברק שקראו לו החזון איש. החזון איש מושיב את הילד הזה ושאל אותו, למה? למה אתה לא רוצה ללבש פיג'מה? אז הוא אומר, אני מפחד שאם אני אוריד את הבגדים, יגנבו לי אותה. אמר לו, החזון איש, אין אף אחד שם שאתה יכול לסמוך עליו. תפס אומץ הבחור ואמר, אתה יודע מה, הרב, עליך אני סומך. נפטרה הבעיה, הוא ישן פה בבית. 4 ימים בסך הכל. 4 ימים, בסוף היום הוא בא לבית של החזון איש, לשכב לישון, החזון איש שם את הבגדים ככה מקופלים על השולחן שלו, אני שומר לך עליהם. בבוקר החזון איש הביא לו מים ליטול ידיים וכו', והוא חזרה לבטאות. אחרי 4 ימים הוא אמר לחזון איש מעצמו, הרב, אני כבר מאמין לעוד אנשים. זה הסיפור. אם תסתכלו מסביב, אתם היום רואים, אני לא יודע מאיפה הוא נמצא היום. את הסיפור הזה סיפרה משפחת קרלי, זאת אומרת, כאילו, זה סיפרה איזה אחות של החזון איש, אשתו של הסטייפלר וכו', כן? אבל אף אחד לא יודע מי הילד הזה ואיפה הוא נמצא ואיפה הוא היום. אבל, ולמה החזון איש עשה את זה? הוא לא עסק בלבנות את כלל ישראל, הוא עסק בלעזור לילד הזה. אבל אם יש היום יהדות, זה בגלל הדברים האלה. והסיפור הוא זה שהאנשים האלה לא שאלו את עצמם, לא שאלו את עצמם האם הקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ומה הוא צריך לעשות, ומתי הוא יעשה. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא מצפה שהם יעשו, וזה התפקיד שלהם, והם עשו את זה עד הסוף. בלי לשאול שום שאלות. סיפרתי פה את הסיפור, אני לא יודע אם פה, כן, רב שלמה מבורבוב, זה סיפור מדהים. רב שלמה מבורבוב מגיע לאמריקה אחרי המלחמה. סתם בשביל אבות, היה לו, לבורבוב היה מחלקת, אם אני לא זוכר עם איזה חסידות בפוילין. היה מסורת של כמה דורות של מחלקס. באמריקה החליט רב שלמה מבורבוב שהוא לא ממשיך את המחלקס. שאלו אותו, מה עם ה... הוא אומר, תראה, בנוהג שבאו לו, בן אדם משאיר לבן שלו, בית, ירושה, שתלה, קהילה, נו, הוא חייב לשמוע לו גם בזה. אבל רק את המחלקס, אני פטור. על כל פנים, רב שלמה מבורבוב מסתובב בניו יורק ומחפש כסף בשביל להקים בית כנסת. הוא נותן לו יהודי כסף שדי בו כדי לזכור מקום, לא יודע מה הגודל, לשבוע ימים. תגידו לי אתם הייתם עושים את זה? אני הייתי שם את הכסף בכיס, מחכה שיהיה לי עוד פרוטה ועוד פרוטה, עד שנשיג מה שיש, מה זה שבוע ימים? אבל לרב שלמה מבורבוב אין זמן. הוא שוכר מקום ופותר בית כנסת מיום שלישי עד יום שני הבא. שבת בבוקר הרבי יוצא מהבית לחפש מניין. ואל תשאלו אותי אם היה שם סידורים או לא היה שם סידורים, היה ספר תרא או לא היה ספר תרא. הוא רואה גינה גדולה, בסוף הגינה יושב יהודי עם סיגריה, שבת בבוקר עם סיגריה ביד. הוא עובר את כל הגינה, הוא ניגש אליו ושאל אותו ככה, נו, פובנט קום תאיד, מאיפה יהודי מגיע? הוא אומר, אני? החזן הראשי של בית הכנסת האורתודוקסי בבודפשט. אמר רב שלמה מבורבוב, תמיד כדאי לבקש מיהודי להיות חזן, מאשר להשלים עניין. יש הרבה יותר סיכוי שהוא יבוא. הוא אומר לו, או, אנחנו צריכים בעל מוסף. הוא אומר לו, יהודי הזה מאוחר מדי, אני כבר לא דתי, אני כבר מעשן בשבת. אמר לו רב שלמה מבורבוב, תעזוב, הסיגריה היא לא שלך, הסיגריה של היטלר. היהודי זרק את הסיגריה ובא איתו. היה איזה לודניק באחד הפעמים שסיפרתי את הסיפור ושאל אותי אם הוא קיבל את הסיגריה או זרק אותה על הרצפה, אני לא יודע לענות לכם. איך אומרים, מה שלא שמעתי אני לא יודע. היהודי הזה התפלל מוסף וזהו. ביום שני שאחרי זה בית הכנסת נסגר, ועבר עוד חצי שנה עד שרב שלמה מבורבוב פתח בית כנסת בשכונה אחרת, במקום אחר. והוא לא ראה את היהודי הזה 25 שנה. אחרי 25 שנה אותו יהודי בא לרבי ואומר לו, אני רוצה להגיד לך, שבוע הבא, ביום זה אני מחתן את הבת שלי עם בחור חסידי. ויש לי בית שלם שילדים לומדים בחיידרים וכו' וכו', הכל, וכל זה בזכות המשפט ההוא שלך על הסיגריה של היטלר. זה הכל. זה הסיפור. ומאיפה היה לרב שלמה מבורבוב ולקלוסבורג רבי ולבלזר רבי? סיפרתי את הסיפור פה על הבלזר ובגר רבי. כן. זה לא יאומן, איך ש... הכל, מכל כיוון. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, קל לספר סיפורים על אנשים גדולים. אני לפני כמה שנים, אמא שלי הייתה בתל השומר בשבת שבס, בית אב. זה היה שם. שבת שאחרי זה היא נפטרה. לא, שבת שבועיים אחרי זה. אבל הייתי שם בשבת בצהריים, ישבתי על המיטה של אמא שלי ונמנמתי. מהירים אותי בחדר הסמוך וחפשים רב. ושלא תדעו מצרות. לא, אף אחד לא היה שם שאלה בלחס בוסור וחולוב, ולא בלחות שבת. היה שם יהודי שהלך למות. עכשיו, אף פעם לא קיבלתי הכשרה איך מתמודדים עם כזו סיטואציה. אבל הגעתי לשם, וזה אני רוצה לספר לכם, היהודי עוד דיבר. שמעתי את המשפטים האחרונים שלו, יהודי תימני, הוא אמר לי, תקשיב, טוב, אני בתשין יוד, הוא אמר, זה 1950, באתי לארץ. למה באתי לארץ? כי בתימן היה חוק שכל ילד יתום, הילדים שלו צריכים להתאסלם, כל אדם שמת, הילדים שלו מתאסלמים. ואבא שלי נפטר, שלחו את אמא שלי איתי לארץ. מאוד רציתי ללמוד תורה, אבל לא אכלתי. הייתי צריך להביא אוכל לאמא שלי, ונשארתי עם הארץ. אבל אתה יודע מה עשיתי בשביל הקדוש ברוך הוא? אין לי נכד אחד שלא מניח תפילין, ואין לי נכדה אחת שהולכת לו בצניעות. זה היו המילים האחרונות שלו. כשאמרתי, שמע, ישראל הוא כבר, לא יודע אם הוא שמע, אולי כן, לא... זה הסיפור. זה, זה, ו, ו, שוב, אני אומר, כל אחד מאיתנו זה או חנוכה או פורים, אבל זה גם תשעה באב. אי אפשר להחזיק את היהדות בלי שלושת המועדים האלה. זה... השם יהיה בעזרנו.